אנחנו נתחיל היום בנושא שנמצא בפרשת השבוע, שבעצם מבטא את אחד מהיסודות היותר עיקריים של העבודה הפנימית של האדם. קודם כל נקדים מה כתוב בפרשת השבוע, ואחרי זה נתחיל להסביר את העניין. פרשת השבוע עוסקת, חלקה לפחות, במושג שנקרא טהרת המצורע. מה זה מצורע? מצורע זה תזריע מצורע. מצורע זה אדם של מציאות כזאת לא קיימת בעולם שלנו היום, זה לא מחלה. זה משהו שהיה מעשה ניסים, אבל הצד הרוחני של הבעיה הזאת קיימת ועוד קיימת מאוד בעולם שלנו, כמו שאנחנו נסביר. מצורע זה היה סוג של בעיה, שהראשונה שהייתה מצורעת מסופרת בתורה, זה הייתה מרים, אחותו של משה רבנו, שממה באה הצרעת שלה? הצרעת שלה באה שהיא דיברה דברי אי הבנה, דברי גנות, על משה רבנו. ושמה היא דיברה עם מי? עם אח שלה, אהרון, שאוהב. שניהם ודאי אהבו את משה רבנו, האחים המסורים. בכל אופן הם דיברו רע על משה רבנו, לא הבינו אותו. למה, כמו שהתורה אומרת, על אודות האישה הקושית אשר לקח, לא הבינו אותו, והכוונה על אודות האישה הקושית אשר לקח, הכוונה, למה הוא עזב את ציפורה אשתו, כמו שחכמים אמרו? הייתה קושית, היא הייתה ממדיין. אז למה הוא עזב אותה? הם לא הבינו את משה רבנו.
הוא פרש, לא עזב, הוא
פרש. כן, פרש, לא חי איתה. אז הם לא הבינו את זה, ועל זה הם דיברו, משה ואהרון. זה היה דיבר... מרים ואהרון. על זה הם דיברו, ואז כשבסיום הדיבור... בסיום הדיבור, הקדוש הוא מתגלה וכועס עליהם, ומרים נהיית מצורת. מרים נהיית, כנראה היא דיברה. אהרון שמע והיא דיברה. עכשיו, על פי זה יש, חכמים אמרו, שיש את הבעיה הזאת גם אחר כך, וזה מה שעוסקת פרשת השבוע בהרחבה, על אותו אחד שהוא מקבל את אותו ביטוי, של צרעת, שהביטוי הזה של צרעת זה, כמו שאמרנו, זה הרמב״ם מביא בספר בהלכות צרעת, הלכות מצורע, בספר שלו, בספר טהרה, הוא מביא שזה מעשה ניסים. צרעת זה מעשה נס, אבל איך זה נראה בפועל? זה נראה בפועל שבמקום מסוים באור, האור היה נהיה לבן לגמרי, ו... זה עדיין לא עושה את הדבר צרעת, ואם אחרי שהאור יהיה לבן לגמרי, פתאום גודל שם שערה לבנה, באותו אור, אז זה נחשב צרעת. או, יש עוד סימנים, אם הוא הופיע פתאום, אחרי שהוא נהיה לבן, בפנים איזה מקום חי, איזה מקום אדום, אז זה נקרא צרעת. ואז מה היה צריכים לעשות? הוא היה צריך לצאת מחוץ למחנה, עד ש... הבעיה הזאת עוברת, ואז מתארים אותו, יש שם סדר שלם בתורה, איך מתארים את המצורע, לוקחים מים חיים, ושמים בהם אזור, ויש כמה סדר שלם, אפשר לקרוא את זה שם בתורה, איך מתארים את המצורע. כמו שאמרנו, זה מעשה שלא שייך, זה מקרה, מהות שלא שייכת לעולם שלנו, אבל מעשה ניסים, שהיו עוד מקרים, לא נפרט כאן את כל הפרטים, כי זה פחות חשוב לנו כרגע, כל מיני. הפעולה הזאת, המקרה הזה, זה לא היה בעיה טבעית, מחלה טבעית שצריכה ריפוי טבעי. זה סוג סימן בגוף, ולכן התורה גם אומרת שזה היה מופיע בבתים פתאום, יש צרעת הבית, שזה פתאום מופיע אותו דבר בבית, שזה היה סימן לבעיה רוחנית, בגלוי. זאת אומרת, זה הכוונה שזה היה, זה מה שהרב אומר שזה היה מעשה ניסים, זאת אומרת, זה לא מעשה מחלה טבעית, אלא זה פשוט היה סימן לבעיה רוחנית, שהבעיה הרוחנית הזאת, כמו שנסביר מיד מה שהזוהר אומר עליה, ומה שמובא בספרי הקבלה, הבעיה הרוחנית הזו היא בעצם בעיה אנושית גדולה, בייחוד היא נמצאת לאנשים גדולים. גדולים. זה בעיה של אנשים גדולים בדרך כלל.
גדולים בגוף?
בנפש. גם בגוף אולי, אבל גם בנפש. קודם כל נגדיר למה אנחנו אומרים שמדובר על אנשים גדולים. התורה אומרת, אדם כי יהיה באורו נגע צרעת. אדם. המילה אדם, וגם הוזכר בעבר קצת בשיעורים, שיש מספר כינויים לאדם. איש, אדם, גבר, אנוש. וכל אחד מהביטויים מבטא, כל אחד מהכינויים מבטא סוג אחר בשלמות האנושית. אדם זה שם המעלה הכי נעלה. אדם, המילה אדם, כך מובא בספרי החסידות, אדם, המילה, מי זוכה לתואר אדם? מי שהוא בעל מוחין גדולים, בעל שכל, שהשכל מנווט את חייו, שהוא אדם מתבונן, אדם רואה את המציאות, לא אדם שחי בצורה נמוכה. כשאדם נמצא במצב של מוחין, של שכל, של חשיבה מאוד מפותחת, שעל פיה הוא מנווט את חייו, שכל אדם מאיתנו צריך להיות אדם, כמובן, אז הוא נקרא אדם. איש או אישה זה ביטוי למצב האנושי שהרגשות הם הדומיננטיים והם העיקר. איש זה נקרא מעלת הרגש, מעלת המידות. כי איש ואישה ביחד הם אדם. ככה מובא, התורה אומרת, ויקרא את שמם אדם. עכשיו, בתורה הרבה פעמים משה גם נקרא האיש משה, כן. אבל יש גם אדם בתורה. אז בכל מקרה, וגבר ואנוש, גבר זה מבטא מצב שאין התפתחות רגשית ושכלית שלמה, אבל יש מאמצים להתגבר ולהתפתח. עושים התגברות, זה במילה גבר או גברת, שזה הביטוי להתגבר. אנוש זה שם על דרך, כמו שגם הזכרנו את זה בעבר, זה על שם, כמו שאנחנו משתמשים היום, אנוש זה חלש, חולה, חולה אנוש. זה בא מאותו, אנוש זה שם החלישות. שנתה אדם שלא לא מבטא, לא מנצח, נמצא במצב נמוך מבחינה רוחנית. זה המושג אנוש. אז זה השמות. שהתורה אומרת, אדם כי יהיה באורו נגע צרעת, אז באמת לכן כתוב בספרי הקבלה, שבעצם הצרעת, הבעיה הזאת, היא בעיה של אדם. זאת אומרת, בעיה של אדם מפותח, שכלית, אדם שעשה עבודה עם עצמו, אדם מפותח, יש לו שאיפות, ואותו אדם עלול להיות בו נגע צרעת, אם הוא לא ידע כמובן לעשות את עבודתו בצורה נכונה. עכשיו, תהיו כאן הערה באמת נכונה, שעל פי זה אפשר להבין מדוע שבמונחים של חכמים שנמצאים בתלמוד, מובא שהמשיח נקרא חיברתה, חיברתה חיוור, חיוור הכוונה מצורע. יש משהו באדם שהולך לתקן את העולם, שלפני שהוא מצליח לתקן את העולם, הוא גם נקרא כמו חיוור, גם מצורע. ולכן הוא יושב בין המצורעים. בזה אנחנו מבינים כבר שהמושג, זה לא מדובר פה על אדם פשוט, מדובר פה על אדם מפותח. עכשיו כמובן כל אחד מאיתנו צריך לשאוף רוחנית להיות אדם. ואז כיוון ששאיפתו צריכה להיות אדם, אנחנו לא צריכים להיות אנוש, זה לא מבטא. או אפילו רק איש אישה. אנחנו צריכים להגיע למעלת האדם שבנו, זה התכלית. אז כיוון שאנחנו צריכים להגיע למעלת האדם שבנו, פה צריכים לדעת, וזה בעצם בזה התורה עוסקת, שכמובן הסוד הזה, לכן אנחנו גם מתחילים אותו כרגע, זה אחד מהבעיות דווקא לאלה שרוצים להתפתח רוחנית, להתקדם, להתעלות. זה רוצים להיות אדם, ושמה אם לא יודעים לבטא את האדם בצורה נכונה ואמיתית, אפשר ליפול לבעיה הזאת של הגדולים, כמו שהצגנו, שכל אחד מאיתנו צריך לשאוף להיות גדול, לבעיה של הגדולים, שהיא מתבטאת הבעיה הזאת בצרת. אז עוד פעם, לנו זה לא יקרה, בגלל העולם של החושר שאנחנו נמצאים בו, מבחינה פיזית, אבל מבחינה רוחנית זה קורה ועוד קורה. ולכן, העבודה שלנו זה לדעת איך לטהר את המצב הזה. כי זה מצב בעייתי שצריכים לדעת ממה הוא נובע ואיך פותרים אותו.
אני רוצה להבין. אין לנו צרה גופנית,
אלא יש לנו
צרה על הנשמה?
כן. כן, אבל המושג צרת על הנשמה זה סוג של אותה בעיה שמיד נראה אותה במה היא מתבטאת. הסימנים של הצרת, הסימנים אין על האור שום דבר. זה לא, עוד פעם, אני רק מדגיש, שלא יהיה טעות. זה מה שכתוב. היום שום מחלת אור לא מבטא צרת, זה משהו אחר. לכן אנחנו מדברים פה על הצד הרוחני, שהוא, כמו שאמרנו, הוא קיים ועוד קיים הרבה אצל כולנו. וצריכים להבין מהו. אז באמת, אחד הביטויים של הצרת, קודם כל ראינו שהראשונה שקיבלה את הצרת הייתה אישה גדולה, מרים, אחותו של אהרון. עוד פעם, זה בא מתוך, זה לא מקום קטן, זה בא מתוך גדלות. אז לכן, יש איזה סוג של בעיה שמתבטא דווקא כשאתה עלול ומבטא את המעלות הגדולות שלך בנפש. כשאתה מתפתח, שואף להתפתחות, מגיע למעלה רוחנית, שם בתוך המעלה הרוחנית זאת אתה יכול ליפול לבעייתיות הזאת של הצרת, וצריכים לדעת איך לפתור אותה, איך לתאר אותה מבחינה רוחנית כמובן. כל מה אנחנו עוסקים מבחינה רוחנית. כדי להבין איך נראה המצורע, לא בפיזיות, איך, מה, איך מתבטאת הבעיה הזאת, אז זה אמרו לנו חכמים, שהמילה מצורע זה ראשי תיבות, כי בכל אפשר לחלק את המילה, למוציא רע. מצורע. מוציא רע. עכשיו, מה זה הכוונה מוציא רע? מוציא שם רע, מוציא דיבורים רעים. זאת אומרת, שמצורע זה אדם, עוד פעם, זה עוד פעם, לא כל מי שמדבר רע הוא מצורע, אבל עוד פעם נסביר מה המהות של התופעה הזאת, אבל אחד הביטויים של המצורע, זה מי שמדבר רע. עכשיו אנחנו נסביר קצת יותר, מה הכוונה מדבר רע? מדבר רע, שמדובר על המצורע, זה מי שמתלונן על האנשים, מתלונן על המציאות, רואה בכל דבר, את החסר שבו, את הלא בסדר שבו, את הבעייתיות שבו. זה נקרא מוציא רע, מדבר רע. עכשיו, לכאורה, אדם שמתלונן, מה זה קשור עם האיש הגדול שדיברנו? עוד מעט נבין את זה. אבל בכל אופן, הביטוי של זה, זה תופעה, של התלוננות, דיבור רע, הוא מדבר לשון הרע. מה הכוונה לדבר לשון הרע? הוא לא בסדר. הוא לא עושה איזה מרוע, אבל הוא רואה שהוא לא בסדר, הוא מדבר עליו. הוא לא בסדר בזה, והוא לא בסדר. כן. מה למה? עם מה? אישה
גדולה בנפש, ורואה את המכלול, אתה לא מסתדר. בן אדם קטן נפש, כן מדבר, אבל
אדם
גדול
נפש,
הוא רואה את המכלול,
מבין הכל הזו שזה שקל. את שואלת שאלה טובה, מיד מסביר מה כתוב בזוהר, ממה נובעת הבעיה הזאת. למה זה באמת בעיה של גדולים? אבל ממה היא נובעת? כלומר שיש כאן איזה בעיה. זה לא המצב השלם של האדם, אבל זה בעיה שגדולים עלולים ליפול אליה יותר. כמו שמיד נסביר, ועוד מעט נסביר ממה זה נובע, אז יותר יובן העניין. אבל קודם כל ננסה להבין איך זה נראה, למה זה שייך לעולם שלנו. כמו שאמרנו, האדם הזה הוא מתלונן, הוא מדבר רע, הוא רואה את החסרונות שבכל אחד. הוא רואה גם את החסרונות של עצמו, אבל הוא רואה רק את החסרונות. הוא רואה את החסרונות של העולם, הוא רואה את החשוך שבעולם, הוא כל הזמן אומר, אוף, איזה עולם זה, איזה מציאות חסרה. עכשיו, ממה נובעת הבעיה הזאת? עוד פעם, יש כמובן כל מיני סוגים, ככה זה נראה בחוץ, זה נקרא שהמצורע מוציא רע, מדבר רע, ולכן גם התורה אומרת, התיקון שלו, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו, הוא צריך קודם כל לשבת לבד. לא עם כולם. למה לא עם כולם? כי עם כולם הוא כל הזמן מתלונן. הוא כל הזמן מבקר. כל מי שנמצא לידו חוטף את נחת מילב. כל מה הוא חושב את הביקורת שלו. הוא לא חברותי, הוא כל הזמן... כן? עכשיו עכשיו השאלה היא ממה זה נובע? ממה נובע ההתלוננות הזאת? הדיבור רע. עכשיו, אם אנחנו רוצים לתאר קצת יותר את המצורה, את הפנים שלו, הוא לא רק מתלונן שכולם לא בסדר, אמרנו, הוא מתלונן גם על עצמו. הוא מתלונן בכלל שיש חושך מאוד חזק בתוך המציאות. משהו מאוד שלילי רובץ, כך הוא מרגיש. שמשהו מאוד שלילי רובץ בכל, וקשה לו לשאת ולסבול. למה הוא מתלונן? בואו, אני רוצה להביא קצת יותר בפנים. קשה לו לסבול ולשאת את המציאות החסרה. עכשיו, זו ודאי תופעה שמתאימה לגדולים. הוא רוצה, הוא רוצה טוב. הוא שואף לטוב. הוא לא חי ככה כמו אדם, כמו אחד שעם הראש באדמה, לא רואה כלום, לא רוצה להתקדם בעצמו, לא רוצה שום דבר. אז כשחיים ככה בתוך למטה, רגשית, חיים למטה, אז אתה אוכל בוץ, וזה גם טעים. בסדר, ככה, את כל ככה, אתה, כולם לא בסדר, וגם אתה לא בסדר, ואתה לא שואף יותר מזה. ואתה ככה, מסתדר עם הביצה. עם הביצה. כן, אתה שוחה בתוך הביצה, ואתה מסתדר בה, ואין לך שום בעיה. אדם גדול, הוא אדם שלא מוכן להיות בביצה. לא של עצמו. לא מוכן לראות את העולם בביצה, רוצה להתקדם, רוצה לשאוף, רוצה עולם מתוקן, רוצה עולם... מאיר, וכשהוא רואה את העולם כמו שהוא, הוא רואה את העולם כמו שהוא, הוא לא יכול לשאת אותו. לכן הוא כל הזמן מתלונן. לכן הוא כל הזמן מדבר. יש משהו עמוק במציאות הלא שלמה, החשוכה כמו שהסברנו, שגורמת לו נפשית להרגיש לא טוב ולהתלונן. לדבר כל הזמן רע. התלונות האלה הן לא תלונות שבאות במושג מרוע. זה תלונות שבאות לא מרואה לעשות רע. ההפך, הוא רוצה לעשות טוב. גם מרים רצה לעשות טוב. לא התכוונה לעשות רע למשה. בכלל לא התכוונה. היא דיברה מתוך שהיא לא יכלה להבין את המציאות. היא רואה סבל והיא לא מבינה אותו. על מה היא תלונה? היא בעצם באה להגן. היא באה, היא אומרת, משה, אתה פוגע באשתך. משהו לא מובן פה. אז היא בעצם באה, היא באה מתוך מקום שהיא לא הבינה, היה לה קשה לראות שמשהו כאן לא בסדר, ולכן היא דיברה. זאת אומרת, זה עוד פעם, זה סוג של דיבורים. לכן אמרנו, לפעמים, לכן זה בעיה, עוד פעם נסביר יותר את הפנים של הבעיה הזאת, איך היא מוסברת בספרי הקבלה. אבל קודם כל, שנבין על מה מדובר, מדובר כאן על התלוננות שבאה מתוך רצון טוב, מתוך שאיפה לגדלות, מתוך שאיפה למציאות מתוקנת. עכשיו אפשר לתת דוגמה לזה יותר קרובה, אפשר לתת דוגמה לזה רק כדי להמחיש את הבעיה הזאת, כדי להמחיש אותה קצת יותר. אדם בהתחלה, כמו שאמרנו, חי בתוך ביצה. בסדר, הכל היה נראה, כן, הכל היה ככה בסדר. אחר כך הוא התחיל ללמוד, רוצה להתעלות, רוצה לראות עולם יותר טוב, להגשים את עצמו בעולם יותר טוב. ואז מתוך הרצון הזה, המציאות, העולם נראה לו, לא מתאים לו, קשה לו. הוא פתאום נהיה מריר, פתאום נראה מלא תלונות, פתאום נהיה כזה שלא מסתדר עם המציאות כמו שהיא. ולמה הוא לא מסתדר עם המציאות כמו שהיא? כי הוא רוצה להתעלות, הוא רוצה את האור, הוא כבר טעם איזה אור, טעם מציאות יותר טובה, הוא רואה אותה, ולכן קשה לו לשאת גם בתוך עצמו. פתאום הוא כועס על עצמו הרבה יותר, כי הוא רואה יותר, בולטים לו הכישלונות שלו. ידוע, ודיברנו על זה בעבר, שלדבר רע זה לא רק לדבר רע על הזולת, על מצב, זה לדבר רע זה גם על עצמך. אז הוא עכשיו יותר לא מרוצה מעצמו, יותר מתלונן, יותר מקטר על המצב, יותר מרגיש את עצמו. ולמה? כי בולטים לו, בולטים לו יותר, הוא רואה יותר את המצב הנעלה שהוא רוצה להיות בו, ולכן הוא נהיה מריר וקשה ומתלונן ומבקר על עצמו או על הסובבים אותו, שבקודם היה לו יותר קל לשאת אותם, עכשיו הוא מתלונן עליהם. עכשיו, כל זה בא מגלל מה? כמו שאמרנו, מתוך גדלות. אבל, כמובן, זה משהו לא בסדר פה. זאת אומרת, המצב הזה, שאנחנו יכולים להבין אותו, איך הוא בא משאיפה, מגדלות, משהו כאן לא בסדר. עוד פעם, התורה מגדירה את המצורה הזה, שמדברה כבעיה. זאת אומרת, יש לו בעיה רוחנית, אמיתית, שהוא צריך טיפול רוחני, כדי לצאת מהבעיה הזאת. זאת אומרת, זה לא בסדר, למרות שעכשיו זה נראה לנו מאוד צודק התלונות האלה. כי הדיבור רע הזה הוא לכאורה, יש בו איזה היגיון מסוים. כי אם אתה באמת רוצה עולם טוב, אז אני נהיה ביקורתי מאוד על כל הסובבים אותי. אני נהיה ביקורתי מאוד על עצמי. אני לא רק מתלונן על הסובבים, אני גם מתלונן על עצמי. אז לכאורה זה תהליך נפשי שאפשר להבין אותו. אז מה אתה רוצה? שאני אשלים עם המציאות החסרה הזאת? אתה רוצה שאני אחזור לביצה? אתה רוצה שוב שהכל יהיה כמו שזה? נחיה שוב? אז זה לא, לכאורה זה לא המצב הטוב, לחיות פה בתוך המציאות כמו שהיא. ולכן לכאורה התלונות האלה הן צודקות, לכאורה. יש בהם איזה צדק מסוים. עכשיו, שאלה היא באמת, מה לא צודק בתלונות האלה? מה חסר כאן שגורם שנגדיר את המצורה כבעיה רוחנית שזקוקה לטיפול? עכשיו, מה שאת אמרת זה גם דבר, זה דבר נכון, אבל בוא ננסה להבין את זה בשורש. בספרי הקבלה כתוב כך, שהמצורה, אני אסביר את הלשון שמובאת בזוהר, ואחר כך נבאר את זה לאט לאט. שלמצורה יש לו מוחין, שכל, אמרנו שהוא אדם בר שכל, יש לו מוחין של הבינה, ואין לו מוחין של החוכמה. חוכמה אין לו. בינה יש לו, עודף בינה בלי חוכמה. כיוון שיש לו עודף חוכמה, יש לו עודף בינה, יש לו הרבה בינה, בלי חוכמה, זה יוצר את בעיית המצורה. שעומד להסביר אותה. מה? אולי, אבל עכשיו, מה ההבדל, עכשיו, מה ההבדל בין החוכמה לבינה? מה נקודת ההבדל העיקרית? קצת עסקנו בזה בעצם בעבר, אבל עכשיו רק נזכיר קצת, כדי שנוכל להבין טוב את הבעיה הזאת והמצורה ואיך פותרים אותה. חוכמה זה נקרא, זה שורש קו ימין בנפש. קו ימין זה הכיוון מלמעלה למטה. קו ימין זה כמו סוד המים. המים שמשכים מגבוה למקום נמוך, מלמעלה למטה. וקו ימין, שזה התחלתו חוכמה, האור נמשך מלמעלה עד למטה-מטה. הבינה זה השורש של קו שמאל. קו שמאל בנפש, בספירות, זה הכיוון מלמטה למעלה. זה נקרא קו שמאל. קו שמאל זה קו של גבורות. קו של גבורות זה קו שאתה רואה ריחוק. אתה מרגיש צמצום. זה נקרא, הצמצום שייך לקו שמאל. בניגוד לגילוי שנמצא בקו ימין. אז כיוון שהצמצום נמצא בקו שמאל, אז ממה נובעת, איך מתחיל התהליך של הבינה, של ההבנה, שאתה מרגיש רחוק, עוסק בפרטים, ומשם מתחיל לנתח. בינה זה בעצם התהליך השכלי שמתחיל עם הדברים מלמטה, כמו שהם. והוא שואף למעלה. שואף לנסות להבין את הדברים כמו שהם בשורש. אבל הוא מתחיל איך? למטה. הוא מתחיל עם המציאות כמו שהיא, מנתח את הפרטים של המציאות, ומנסה להבין את הדברים כמו שהם למעלה. חוכמה זה תהליך נפשי הפוך. איך זה בחוכמה? בחוכמה, התהליך השכלי הוא שהאור מבריק מלמעלה מהכתר, מהשלימות הנעלמת, הוא מבריק לתוך התודעה הגלויה. זאת אומרת, האור נמשך מלמעלה למטה, מלא הוא נמשך עד למטה מטה. זה קו ימין, זה החוכמה. אז חוכמה זה הברקת האור מלמעלה למטה, ואילו בינה היא ריחוק שמשם שואפים מלמטה למעלה. וזה דבר שדיברנו עליו בעבר הרבה פעמים. יש מושג שמובא בספרי הקבלה שמבדיל בין התודעה של הבינה לתודעה של החוכמה. יש פסוק בספר יחזקאל שמדבר על חיות הקודש, וכתוב שם כך, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. הבזק, החיות חיות רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? חיות זה המלאכים בעולם העליון. מה, איזה תהליך הם עוברים? רצו, מה זה רצו? שאיפה למעלה, לשאוף למעלה, כי המלאכים נמצאים, רואים את עצמם, רואים את איך האמת, השלמות רחוקה מהם, ואם יש להם תנועה נפשית עמוקה, לשאוף, להגיע לאותו אמת, זה נקרא רצו, ואחר כך שוב. מה זה שוב? אחר כך הם כאילו נרגעים וחוזרים אל עצמם, שווים אל עצמם. ככה כתוב על המלאכים. על סמך הפסוק הזה, יש באמת בספר יצירה, ספר יצירה זה אחד מספרי הקבלה הראשונים, שמובא בו כך, אם רץ לבך שוב לאחד. עוד פעם, אם רץ לבך, אם הלב שלך רץ, שוב לאחד. מה זאת אומרת? גם פה אנחנו רואים את התופעה הזאת של רצו ושוב. מה זה רצו? רץ לבך, הלב שלך רץ, שואף למעלה, אתה צריך לשוב, לשוב לאחד, לשוב למציאות כמו שהיא. אל תרוץ בלי לשוב, אל תרצה בלי שוב, אלא התהליך השלם הוא שצריכים רצו וגם שוב. עכשיו הרצו והשוב של הנבראים, שזה בעצם דופק החיים, הדופק של החיים זה התנועה של רצו ושוב. החיים הרוחניים, גם החיים הגשמיים, יש משהו מאוד בסיסי בדופק החיים שמתבטא בתהליך הזה של רצו ושוב. עד כדי כך שיש בספרי החסידות על הפסוק, והחיות רצו ושוב, שמדובר עוד פעם על המלאכים, חיות הקודש, מובא על זה שהחיות, זה לא רק החיות, זה החיות. שמה הכוונה החיות? שכל האור שמחיה את הנבראים, הרי הבורא מחיה כל הזמן את הנבראים, המחדש בטובו בכל יום תמיד. העולם הוא לא סטטי מבחינה פנימית. העולם הוא מתחדש כל הזמן. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ההתחדשות הזאת היא בתנועה. נמשך החיות והיא מסתלקת. נמשכת החיות ומסתלקת. כמו על דרך, מה שאנחנו אומרים, רואים את העולם בצורה פשוטה. יש לך יום שאתה מתמלא חיות ופועל ופועל ופועל, אחרי זה מגיע הלילה. אתה משקיט את הכל ויושן, ואז שוב אתה פועל, ושוב על דרך התהליך הזה של יום ולילה, זה גם על דרך רצו ושוב.
רצו ושוב זה מלמטה למעלה
או
מלמעלה
למעלה? עכשיו, רצו ושוב זה מלמטה למעלה. מה זאת אומרת מלמטה למעלה? התנועה מלמטה למעלה זה רצו, והתנועה מלמעלה למטה זה השוב. אז הבינה שייכת למה? לרצו. והחוכמה שייכת לשוב. עכשיו, על פי ההסבר הזה, מיד נכנס קצת יותר לעומק לתהליכים האלה בעולם, אבל לפי ההסבר הזה, זה מה שכתוב בזוהר, שמצורע, יש בו מוכין של בינה ללא חוכמה, כמו שאמרנו מקודם. מה זה בעצם אומר מבחינה נפשית?
אין תשוב.
שהוא יודע לשאוף, הוא שואף חזק, הוא רוצה לעלות, הוא רוצה להיות בתנועה של התקדמות, להתעלות, אבל הוא לא יודע חסר לו תנועה של מנוחה, של רגיעה, של לשוב לעצמו, לרדת למטה. כאילו בדחף תמידי של עלייה, ללא יכולת לנוע, לנוח ולרדת למטה. זה נקרא שיש לו רצו ללא שוב. אחד זה מלשון מתאחד, הפוך מלהיות לבד. כשאדם שואף למעלה, מה הוא עושה? הוא רוצה להיות לבד, להתבודד כדי להשיג את העליון. כשהוא יורד למטה, עם מי הוא נתקל? עם כולם, שהוא צריך להתאחד איתם. זאת אומרת, הלמטה, השלמות של הלמטה, זה נקרא התאחדות. למעלה הוא יחיד, למטה הוא אחד. עוד פעם, למעלה הוא יחיד, אחד זה אחדות של פרטים. אחד זה, אחד הביטויים של התיקון של השוב, זה שהשוב מתבטא באחדות. זה אחד הביטויים, רואים את זה, במצורה שאמרנו, כיוון שהוא ברצו, מה אומרים לו? תשב לבד. כשאתה לבד אתה יחיד. היחיד אתה אין לך בעיה עם אף אחד. אתה לבד. אם אתה מסביר את זה אולי קצת יותר. אבל כשאתה בשוב, שזה אין למצורע, אתה כבר לא לבד, אתה עם כולם. ואתה צריך להתאחד איתם. לא לבקר אותם ולהיות ביניהם ולהיות לבד. אתה צריך להתאחד איתם. התאחדות זה ביטוי של הלשוב, של הלמטה.
ולאחדות זה גם בקטר.
כן, אבל כשהוא נהיה לבד, הוא מצליח להבין שכשהוא היה עם כולם בביקורתיות ובתלונות כל הזמן, אז הוא באמת לא היה. אבל הוא הרס את הסובבים אותו, הוא הרס את עצמו באותה תנועה. ולכן, אוקיי, אתה בתנועה כזאת, עד שתתאר, עד שתתפוס, עד שתתקן את הדבר, תהיה לבד. הלבד, הבידוד הזה, בדד ישב. מחוץ למחנה מושבו, שהוא נהיה יחיד, הוא לא נהיה אחד מאוחד עם כולם, הוא נהיה יחיד. ביחיד הזה, אתה תתפוס שאתה צריך לעשות משהו. משהו היה לו בסדר, אם נשארת שם לבד על ההר, או נשארת שם לבד מחוץ למחנה.
אבל הפרמטרים שלו יותר מעלים מאנשים שוקים יותר. כאילו, לראש אחר לגמרי שונה מהם, אבל הוא יותר נחותי ממנו, לא יודע להסתדר, אבל חשוב. אז קשה לו, כאילו...
זה התכלית שלו, זה התכלית שהוא עכשיו בואו ננסו
להבין תחושה של אחדות של אחד יש גם
בכתר
שזה למעלה
לא, בכתר יש תחושה של יחיד התעצמות, אתה עצמי שם אתה בעצם לבד
יותר מעלים מאנשים שוקים יותר כאילו לראש אחר לגמרי שונה
עכשיו בואו ננסה להבין לא, בכתר יש תחושה של יחיד התעצמות, אתה עצמי שם אתה בעצם לבד לבד במושג שהכל זה אתה, העצמיות שלך. התאחדות זה כשיש שניים. שניים אין בכתר. לכן כאילו הטענה, משה היה בכתר, לכן ככה מובן, שלכן הוא היה פרש מהביחד, על זה מרים לא קלטה, היא התלוננה עליו. כשאנחנו נמצאים בתוך המציאות, בתוך העולם, שם צריך להתאחד. וזה התיקון של העולם. הוא המצורע, היה בין האנשים, והיה לבד, הוא היה כמובן בביקורתיות, היה מנותק, הוא לא היה מסוגל להתחבר עם האנשים, וזאת הבעיה של הצרת. עכשיו, בואו ננסה להבין קצת יותר לעומק את התופעה הזאת. צריכים להבין איך פותרים אותה, אבל מה בעצם התופעה הזאת אומרת, לפי מה שעכשיו למדנו? שיש כאן חוסר איזון בין הרצו והשוב, אלא יש כאן רצו ללא שוב. יש כאן תנועה של התעלות בלי יכולת לרדת אל המציאות הפרטית, אל המציאות ששם צריכים אחדות, אל המציאות החברתית. זה בעצם הבעיה. הפתרון של המצורה, שנסביר את זה בהמשך, זה איך הכהן שהוא בא אליו, הכהן הוא איש חסד, זה עניינו, חסד זה להמשיך אור מלמעלה למטה, הכהן צריך לעזור לו לפתח אצלו את תודעת השוב, לעזור לו לשוב, ואז הוא עוזר לו לשוב, הוא שוב יכול לחזור אל הציבור, אל כולם. עכשיו, כדי להבין את התופעה הזאת, שאמרנו שיש בה תודעה של, יש כאן רצו ללא שוב, הבעיה הזאת קיימת כמעט בכל הרבדים של התחומים הרוחניים שלנו. וגם בתחומים הגשמיים. לכן אמרנו שזו בעיה מאוד רצינית. אבל הבעיה הזאת נמצאת אצל מי? אצל מי ששואף. מי שלא שואף, אין לו רצו, אז הוא גם לא צריך שוב, פשוט למטה. מי שמעורר בתוכו תודעה של שאיפה, בכל תחום, יש שאיפה גשמית. אני רוצה להתקדם בעולם. אני רוצה שיהיה יותר ויותר ויותר. זה לא רע. השאיפה להתקדם. גם בעולם הגיע, זה לא העיקר, אבל זה לא רע, השאיפה הזאת. מה יכולה להיות בעיה אצל מי ששואף? איך מתבטאת הבעיה בנפש? גם בעולם הגשמי, הוא שואף, הוא שואף, והוא עוד שואף, ותוך כדי שהוא שואף הוא מרגיש חסר, מרגיש כל הזמן, כי הוא לא יודע להשלים עם מה שיש, אז הוא כל הזמן מרגיש חסר, חסר, חסר. ממה נובע החיסרון? החיסרון נובע בעצם מהשאיפה המאוד חזקה, שכל הזמן גוברת. הוא לא מרפא מהשאיפה, כל הזמן בתנועה של עוד, עוד, עוד. ומתוך התנועה הזאת של עוד, 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 העולם הגשמי שלו, המציאות כמו שהיא, נהיית חסרת טעם, חסרת ערך. הוא לא נהנה משום דבר, כי כל מה שיש לו, הוא רוצה מה? את העוד, את ההמשך, את ההתקדמות. עכשיו, תשאל אותו, נשאל את עצמנו, זה רע שהוא שואף? לא, זה לא רע. אבל זה רע, וזה הופך להיות מאוד רע, מאוד הרסני כלפי עצמו, כלפי המציאות, כלפי הסובבים אותו, כי כיוון שהוא רק שואף, ולא יודע ליהנות שיהיה לו טוב בחלקו, לא יודע לשוב, לראות גם את מה שיש לו, זה השוב. מה זה השוב בעולם הגשמי? אתה שואף, אבל תראה את מה שיש לך. תכיר תודה, כמו שאמרו מקודם, תכיר תודה בטוב שיש לך. לא, הוא רוצה להתקדם. אז כיוון שהוא רוצה להתקדם, יש לו 100. אז כיוון שהוא רוצה 200, אז 100 הם כלום. וכשיש לו 200, כיוון שהוא רוצה 400, אז 400 הם כלום. אז ממילא מבחינה פנימית, מה שמניע אותו כל הזמן, זה תחושה שאין לו כלום. איפה הוא רוצה למצוא את שיהיה לו? הוא רוצה למצוא את זה למעלה. כשהוא יהיה יותר עליון, הוא יגיד, כשאני אהיה ככה וככה, כשיהיה לי ככה וככה, יהיה לי, אז אני אהיה קיים. אבל מה קורה באמת? לכל מקום שהוא מגיע, בתנועה הנפשית שלו, הוא רוצה עוד קצת. ואז הוא נמצא במצב פנימי, שהוא אף פעם לא קיים באמת. כי הוא רק בתנועה של רצו. מה עושה התנועה הזאת בנפש? זה נקרא שהוא כל הזמן בעלייה, בבינה, הבינה זה עוד פעם מבטאת את השאיפה. וגם פה אנחנו מבינים שזו תופעה של אדם גדול. כי לפחות שואף לגדולות. כי אם הוא לא שואף לגדולות, אז בתוך זה הכל בסדר. אבל באמת אדם שמתעורר, הנפש שלו מתעוררת להתקדמות, לשאיפה לגדולות, אז בהחלט כשהוא נמצא רק ברצו, בתהליך הזה של הרצו, הוא מתקדם ותוך כדי התקדמות, הוא כל הזמן מרגיש שחסר לו. שאין לו כלום, שאין לו שום דבר בתוך המציאות שלו. ריק, ריקנות. הריקנות הזאת היא המקור לדיבור הבעייתי. תשאל את האדם הזה, איך נראה לך העולם, כמו שאמרתי? הוא אף פעם לא מרוצה, אין לו להגיד מילה טובה. אין לו להגיד מילה טובה לאף אחד. כשהוא מסתכל על בן אדם אחר, מה הוא רואה בו? מה עוד אפשר להפיק ממנו? מה עוד אפשר שיהיה? איך הוא צריך לקדם אותי יותר? בזה מה הוא רואה? תגיד מילה טובה, הוא לא יודע להגיד מילה טובה. כי כל הזמן, מה? ברגע אנחנו מדברים, יש בזה כל דרגות. כרגע אנחנו מדברים על הרצו בעולם החומרי, בעולם הגשמי. ברצו כמו שהוא. ששוב, אין לו להגיד, הוא לא מסוגל להגיד מילה טובה לאף אחד. למה? כי בכל אחד הוא רואה, כאילו, אחד התאמץ, מה הוא אומר? עבד טוב, התאמץ, יפיק. למה לא עוד? למה לא יותר? כי מה הוא רוצה? הוא רוצה כל מנת יותר. אז מה שהוא עשה, זה לא משנה. כמובן במצב כזה, תוך זמן קצר, כולם מתייאשים ממנו, מהשאיפה שאין שום רוויה, ויותר מזה הוא מתייאש מעצמו. הוא מתמוטט מזה. אדם שכל הזמן שואף ללא גבולות, תוך זמן קצר, נשחק מזה ומתמוטט. תחילת ההתמוטטות, הביטוי של ההתמוטטות, זה המרמור, הדיבור הרע, הכלונות כל הזמן, הוא כל הזמן נאנח. ולמה אתה נאנח? כי הוא כל הזמן בתנועה של לעלות קדימה. אז זה מתבטא כל הזמן בהתנחות שלו, בכאב התמידי הזה. ואחרי זמן, אחרי זמן ארוך, הוא פשוט מתמוטט לגמרי, נשבר. אחד התופעות, אחד הביטויים של רצו ללא שוב, זה מושג שדיברנו עליו בעבר, מובן בספרי הקבלה, שזה נקרא תוהו ללא תיקון. תנועה של רצו ללא שוב, זה נקרא עולם התוהו. עולם התוהו, אחד התופעות, לא הכי כרגע את הדיבור הזה, אבל אחד התופעות העיקריות של עולם התוהו, זה השבירה, ההתמוטטות. עולם התוהו נשבר. ככה אותו אחד שהוא ברצו ללא שוב, באופן טבעי הוא נשבר ומתמוטט מתוך המציאות. עכשיו, ההתמוטטות מתחילה בדיבור הרע, בלשון הרע, אבל בסוף זה ממש שחיקה מוחלטת. מה התיקון של האדם הזה? זאת אומרת, איך מרפים אותו? איך מתקנים את הנפש? אז התיקון הוא רק בסוד של האיש חסד, של הכהן. מה הכהן צריך להסביר לו? הכהן צריך להסביר לו שהלשאוף שלך הוא טוב, אבל הוא חייב לבוא מתוך תחושה של השלמה עם מה שיש. תשמח במה שיש ותרצה עוד. אל תרצה עוד בלי לשמוח במה שיש. ואז שהכהן יגיד לו את זה, או שאנחנו נגיד את זה לעצמנו, או שאחד ידריך את השני ויסביר לו את זה, אז אתה תשמע את אותו אחד אומר, כן? אבל אם אני אשמח במה שיש, איך אני אתקדם?
זה סתירה.
איך אני אתקדם? כך הוא יגיד. הרי כל מה שמעניין אותו זה להתקדם. כל מה שמעניין אותו להתקדם. אז הוא יגיד, מה? אם אני אגיד מילה טובה על עצמי, או מילה טובה על השני, אז הוא ירגע, אז הוא כבר לא יעשה שום דבר. אני רוצה להמריץ אותו. אז איך הוא ממריץ אותו? ממריץ אותו בתלונות, בביקורת כלפי עצמו. זאת אומרת, יש איזה משהו בעולם של התור, באישיות הזאת שמבטאת את התור, במצב הזה של המצורה, שהוא כאילו מפחד, מפחד ממש, מהשוב. השוב הזה מפחיד אותו. כאילו, על להרגיש את הטוב שקיים, זאת אומרת, אנחנו עכשיו צוחקים, או לא יודעים צוחקים, אבל כאילו מבינים, מה, זה מאוד פשוט, תשמח במה שיש, זה כלל הכי פשוט. מה, אבל כשאתה נמצא בתנועה של רצון, אמיתית, שאתה באמת רוצה להתקדם, השמחה במה שיש, נדמת לך כבולמת אותך. כאילו עכשיו אתה תנסוג אחורה. זה שוב. אז אני לא רוצה לנסוג אחורה, אני רוצה להתקדם. אבל אתה אומר לי, תשמח, זה כאילו, תפסיק להתקדם. תקבל את מה שיש. אם אני אקבל את מה שיש, אז אני לא יוכל לשאוף הלאה. מה התשובה לאותו אחד? אומרים לו כך. וזה האמת. תראה. אם תמשיך להתקדם ללא ערף, בסוף, אתה מתנתק מהסובבים אותך. אתה מתנתק מהסובבים אותך. אתה יוצר בעיות חברתיות מאוד קשות. כולם יסנאו אותך. אף אחד לא יסבול אותך. זו תופעה מאוד ידועה לאותם שואפים. אף אחד לא יסבול אותך. אתה לא תסבול את עצמך, בגלל שאתה כל מה תהיה לא מרוצה, ובסוף אתה תתמוטט. אז לאיפה תגיע? אתה רץ, רץ, רץ קדימה, רץ לבך, אבל בריצה הזאת אתה תתמוטט בסוף. כדי שתוכל להתקדם, אתה חייב לשוב. כדי שתוכל באמת להתקדם, באמת התנועה האמיתית היא לנוע כל הזמן קדימה. אבל אם יהיה לך שוב, אם תהיה שמח במה שיש, אם תקבל, תרגיש את הטוב שקיים בתוך המציאות שלך, אז באמת תוכל להתקדם. אמנם זה נראה פחות נמרץ, זה נראה פחות שואף, זה נראה שזה איטי יותר, זה נראה שיותר לאט, אבל זה לאט אבל בטוח. כי למה? אתה מתקדם מתוך השלמה עם המציאות שקיימת לך. כן, אז זה התקדמות אמיתית. אם אתה מנסה ככה, אתה בסוף מגיע ככה. אם אתה תלך תנועה אחרי תנועה, אתה מתקדם בצורה מאוזנת ובריאה. ככה זה בעולם הגשמי. אבל כאן, ופה אנחנו צריכים להבין את העומק של העניין, אותו אחד שנמצא ברצו, גם כל ההסבר שכרגע הסברנו, מאוד קשה לו לקלוט אותו. הוא צריך להיות בתנועה נפשית הפוכה מהשאיפה. כי התנועה הנפשית זה תנועה של השלמה, של ראיית הטוב במה שקיים, של חסד במה שקיים. רק אם הוא יהיה בתנועה של חסד, השלמה במה שקיים, שזה ממש תנועה הפוכה, אז הוא יוכל להירגע. כי אם הוא לא יהיה בתנועה הזאת של השוב, כל ההסבר, כדאי לך יותר, הוא באיזה מקום הוא ידחף למה? לכדאי לי יותר, כדאי לי יותר, לנוע קדימה בצורה ישירה. לכן התורה אומרת שאחד העצות לתיקון המצורע, העצה הגשמית שמבטאת את הצד הרוחני, שהוא פשוט יישב לבד. שהוא פשוט יישב לבד. זאת אומרת, שיתאם את הלבד, הלבד זה בעצם למה מובילה אותו מבחינה פנימית, השאיפה שלו, כי הטעימה של הלבד תעזור לו לקלוט שעכשיו צריכים לחזור. עכשיו צריכים להיות בתנועה הפוכה. כי אם הוא לא יהיה עם הטעימה הזאת של הלבד, הוא כביכול ימשיך לנוע ולא יהיה מסוגל ללכת לכיוון השני. כי הכיוון הזה הוא מאוד חזק בעוצמה שלו, השאיפה הזאת למעלה. הרצו יש לו עוצמה מאוד חזקה. ובייחוד שהאדם הזה הוא רואה כביכול, למרות שהוא כל מה מתלונות ובמימור, אבל הוא רואה את ההישגים שהוא משיג, למרות שהוא לא מעריך אותם, אבל הוא כל מה רואה את ההתקדמות, ולכן הוא חייב ללכת לזה ממש כיוון הפוך. זה מה שצריך להבין, שהשוב זה כיוון נפשי הפוך של השלמה, של הקטנה, של ירידה למטה, שזה מה שעושה החוכמה, מורידה מלמעלה למטה, ואז הוא מגיע לאותה השלמה. אותו דבר זה בעולם הרוחני. כמו שתיארנו את זה בעולם הגשמי, אותו דבר זה גם בעולם הרוחני. רק בעולם הרוחני זה נראה קצת אחרת מהתיאור הגשמי. מה זה בעולם הרוחני? עיקר השאלה שעומדת מאחרי הסוגיה של רצו ושוב, איפה אתה תמצא את עצמך ואת השלמות האמיתית שלך? איפה תמצא? במחשבה ההגיונית הפשוטה, אדם מוצא את עצמו למעלה. זו המחשבה הפשוטה. ומה זה המושג למעלה? איפה נמצא האור? איפה נמצא את השלמות? בתהליך של ההתעלות. אדם שנמצא בתהליך של ההתעלות, הוא רואה, אני שואף יותר, אני מתבונן, אני מעמיק את הלימוד, אני משיג יותר ויותר את גבולות התודעה, ומנסה לעבור אותם, להגיע לתפיסה יותר עמוקה של התודעה. אני מסתכל יותר ויותר בשלמות האינסופית, שהיא נמצאת למעלה, ושואף אליה. זאת אומרת, המבט של הרצו, זה להסתכל למעלה. זאת אומרת, זו אותה שאיפה מאוד מאוד עמוקה, כי יכול להכיר את הסוד, להכיר את הנעלם, להיכנס לממדים הנסתרים של המציאות. האם זה נכון שאת השלמות מוצאים למעלה? ודאי שבשכל שלה אנחנו רואים את זה כך. זאת אומרת, רואים בצורה פשוטה, שכמה שאדם מתרומם נפשית מהעניינים הקטנים של החיים, כמה שהוא יותר מתבודד מהחיים, ושואף להתפתחות הרוחנית האמיתית שלו, שם הוא רואה, הוא יותר אור, הוא רואה יותר שלמות. כשהוא בוחן את עצמו בתוך התהליך הזה, מה זה עושה לו על הפעולות הקטנות של החיים, על העולם, העולם, על הדברים היומיומיים? הוא מרגיש שזה לא בשבילו.
קטן
עליו. בדיוק, זה לא בשבילו. הוא שייך לחוכמה עמוקה, לדברים הגדולים, ובאמת הוא עוסק עם דברים גדולים, הוא לא עוסק עם דברים קטנים. כי להעמיק את התודעה, ולשאוף להתפתח מבחינה פנימית, ולנסות להבין את הנסתר, להעמיק בחוכמה, כמה שאדם נכנס ביותר לתוך עולם של חוכמה, לתוך עולם של הסתכלות פנימית, הוא באמת ימצא שם יותר טעם, יותר אור, ובאופן טבעי האור הזה יקטין לו את הערך של החיים הקטנים, היומיומיים, הפשוטים, הפעולות הקטנות. זה לא יעניין אותו, ימאס מהם. הוא נמצא במין מייסה. עכשיו, הוא צודק או לא צודק? עכשיו, לפי מה שלמדנו כרגע, אנחנו לא צריכים להבין למה הוא לא צודק, אבל אנחנו למדנו שהוא לא צודק. מה האופציה השנייה? מה השוב עושה?
מה
השוב? מה זה התנועה של השוב? התנועה של השוב זה תנועה בצד הרוחני, שאתה תמצא את עצמך הרוחני האמיתי בהסתכלות והתמודדות עם החיים הקטנים, עם הפרטים הקטנים של החיים, עם הבעיות היומיומיות הקטנות, עם הפתרון של הדברים הקטנים, עם העזרה לבעיות הקטנות שקיימות. יש סיפור חסידי שמסופר, סיפור שרבי סיפר אותו ולמד ממנו מוסר רוחני מאוד מאוד גדול. הרבי הראשון של חב"ד קראו לו האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן, והבן שלו, האדמו"ר האמצעי, רבי דובר קראו לו, שהוא היה אחר כך הרבי אחריו, והסיפור היה בין שניהם. בכלל מובא בחסידות, ועל פי ההסבר של הקדמה שאני אקדים, הסיפור יקבל טעם הרבה יותר טוב, לפי כל מה שאנחנו לומדים פה עכשיו. אני אספר לך איזה סיפור כמו שהוא סופר, אבל הוא יקבל טעם אחר. שכתוב בחסידות שהאדמו"ר הזקן, שכתב את ספר התניא, כמו שרואים בגלוי בספרים שלו, הוא ביטא יותר את נקודת החוכמה. הברקות שנמשכות מלמעלה למטה. הבן שלו, האדמו"ר האמצעי, הספרים שהוא כתב, הם ספרים של בינה. המון פרטים והמון תנועה שמלמטה למעלה. באמת ככה מובן, מקובל בספרים, שהיחסים ביניהם היה, בין שלושת האדמו"רים הראשונים של החסידות, זה האדמו"ר הראשון היה חוכמה, האדמו"ר השני היה בעיקרו בינה, והאדמו"ר השלישי, האדמו"ר הצמח צדיק, היה דעת. וככה מובן בספרים. דעת, זה החב"ד, שלושה. הצמח צדק. הוא היה האדמו"ר השלישי והוא היה חב"ד. הסיפור הזה היה בזמן צעירותו, כן, הסיפור הזה היה בזמן צעירותו של האדמו"ר האמצעי, בחיי אביו, האדמו"ר הזקן, הוא אחר כך היה רבי אחריו. שהאדמו"ר האמצעי היה ידוע, וגם אחר כך, שהוא בזמן התבוננות, הוא היה כזה שהיה, לא היה רואה כלום בעולם שסביבו, לגמרי. עד כדי כך שהחסידים, זה סיפורים שסיפור עליו בזמן שכבר היה רבי, שכשהוא היה נכנס למצב של התבוננות, הגוף היה הופך להיות כמו גוש אבן, כאילו כפול לגמרי, הפנים היו בוערות, הוא לא רואה כלום סביבו, והוא היה עומד ככה שעות ארוכות, לפעמים 4, 5, 6 שעות, במצב כזה, שלא רואה כלום בעולם סביבו, רק, ועד כדי כך מסופר עליו, זה היה אפילו מעין בדיחה, שהמשנה שלו, וזה ככה, זה עובדות שהיה לפעמים מזיז אותו ממקום למקום, הוא לא שם לב כלום. ממש היה מרים אותו ומזיז אותו, כי היה צריך זה. הוא היה במצב, מה? כן, ככה היה מסובר. שהיה צריך לתתות את הבית או משהו כזה, היה מרים אותו ומזיז אותו. והוא היה נשאר בה, הוא היה נשאר בהתבוננות שלו. זה תנועה של ביטוי מאוד עמוק של בינה. של כמו של רצו מלמטה למעלה. מסופר עליו, זה עוד פעם, זה רק, זה כאילו תנועה מלמטה למעלה. עלייה שעולה מלמטה למעלה בצורה מאוד חזקה ועוצמתית. הסיפור שהיה זה האדמו"ר הזקן היה בבית, בקומה השנייה, והאדמו"ר האמצעי שהיה צעיר, בן 20 אולי או משהו כזה, היה למטה בקומה הראשונה, ובחדר של האדמו"ר האמצעי היה ילד קטן, תינוק, בתוך הריסה. והוא עמד והתבונן, כנראה אחרים לא היו בבית, והוא, תוך כדי ההתבוננות שלו, התינוק התחיל לצרוח, וצורח וצורח וצורח. ותוך כדי צורח, אולי גם אפילו זז ונפל אולי מהריסה לרצפה, הוא לא שומע כלום. האדמור הזקן שהיה אז למעלה, שכמו ודאי עסק בעניינים רוחניים, שמע. אז הוא יורד למטה, מרים את התינוק, מרגיע אותו, את אותו תינוק שנפל, מרגיע אותו וכו' וכו' וכו', ואת הבן שלו הוא לא מאיר לו שום דבר, הוא לא בשביל לא פה. אחרי זה הוא קורא לו ואומר לו, זה לא ראוי להיות שבזמן התבוננות לא שומעים קול של תינוק בוכה. זה לא יכול להיות. עם כל ההתעלות זה לא יכול להיות שאתה לא שומע קול של תינוק בוכה. זה הסיפור, כמו שהוא. לא, אין יותר. הרבי הנוכחי סיפר את הסיפור הזה, ומזה הוא למד, וכל מה חזר על זה, שתוך כדי התהליך של ההתפתחות האישית שלך, לא יכול להיות שלא תשמע את הקולות הבוכים, הרבי מכיר את המושג הזה, שאתה נמצא בהתפתחות, אתה לא יכול להיות שלא תשמע את הקולות הבוכים, של אלה שהם הרבה תינוקות לידך, והם זקוקים לעזרה שלך, ואתה עסוק בהתפתחות האישית שלך. מלא הוא הרבי אמר, לא משנה כמה אתה עסוק, זה בעצם אותו ביטוי שאנחנו רואים בסיור, כמה שאתה עסוק בהתפתחות אישית, אתה חייב תשומת לב אמיתית לפרטים הקטנים, למה שבאמת זקוקים. לא להגיד זה כבר לא חשוב, לא להגיד שזה לא שייך. אתה חייב לשים את תשומת לב לדברים הקטנים האלה. עכשיו זה נקרא שאתה לא יכול להיות ברצו, לפי מה שלמדנו היום, ברצו ללא שוב. עכשיו, אותו שוב שאנחנו עכשיו מתארים אותו, זה בעצם אומר, שפה נחזור שוב, למה צריכים את השוב? כי את השלמות האמיתית אתה תמצא בעזרה, בנתינה, בהתחברות אל הזולת. זאת אומרת, כמה שאתה תמצא, כמה שאתה חושב שאתה תמצא, ואתה צריך להתפתח, להתפתח רוחנית ולעלות למעלה מעלה, אל תשלה את עצמך שאת השלימות אתה תמצא שם למעלה. השלימות נמצאת דווקא בנתינה הקטנה, ביום יום, בפעולות הקטנות שאתה אימצו מלא ואכפתית, שאתה נזהר לא לפגוע. לא שאתה אחד שרק רואה חסרונות ומריר, אפילו מילה סיבות רוחניות, אלא אתה אחד כזה שיודע לתת ולהקפיד לתת ולהיות רגיש למצוקות הקטנות. אדם שנמצא בתוך תהליך של התעלות, הוא לא נהיה מסוגל, הוא לא מסוגל להיות רגיש לפעולות הקטנות, הדברים הקטנים. וכל הסוד של השוב, זה איך אתה מוצא את עצמך דווקא בתוך הפרטים הקטנים, דווקא בתוך אותה תשומת לב אמיתית לנתינה הקטנה. אבל מאיפה זה נובע? מאיפה זה נובע? עכשיו, זה נובע מתוך הבנה שעם כל האור והשלמות שמוצאים למעלה, ששם אתה מוצא את זה, כמו שאמרנו, בתנועה של גדלות ואור, זה לא זה מה שתמצא למטה. יש מאמר בפרקי אבות, שמתחילים ללמוד אותם, את פרקי אבות בחודשים האלה, בחודשי הקיץ, יש מנהג ישראל, שכל שבת קוראים פרק אחד מפרקי אבות, בתקופה הזאת. בפרקי אבות כתוב, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. שעה אחת, שעה קטנה, שבו אתה עושה מעשה טוב, תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, זה יותר ערכי, זה יותר שווה מכל חיי העולם הבא. מה זה חיי העולם הבא? מה יש בעולם הבא? העולם הבא זה עולם של השגה. זה עולם של עלייה, של השגה. עלייה מחי ללחי בהבנה של אור יותר נעלה ויותר נעלה ויותר נעלה. זה המושג עולם הבא. עלייה רוחנית. אבל יש משהו עוצמתי יותר, ערכי יותר בשעה אחת קטנה של מעשים. למה? כי זה סוד השוב. כי בתוך המעשים הקטנים של העולם נמצא משהו שיותר גבוה מהאור. בלשון של חסידות, מה נמצא בתוך המעשים הקטנים? העצמות ממש. העצמות, המהות העצמית ממש, נמצאת דווקא בתוך השוב. עכשיו, את הרעיון הזה שעכשיו אמרנו, אנחנו נבין את ההיגיון שעומד, למה לא מספיק רצו, חייבים שוב. כי בתנועה הנפשית של הרצו, אתה עולה ועולה ועולה, אבל כל מה שאתה מסוגל לתפוס זה רק אור. אתה לא מסוגל לתפוס את המאור עצמו, את המקור של האור. כמה שתעלה יותר למעלה, אתה תראה אור יותר גדול, אבל אתה עדיין לא מסוגל לנגוע במאור. את המאור לכאורה אתה לא תתפוס למעלה. איפה תתפוס את המאור? מאור זה המקור האמיתי של האור. המאור נמצא, המקור האמיתי של האור, נמצא בירידה שלו למטה. את עצמך האמיתי, את הערך האמיתי, אתה מוצא דווקא בתוך השוב. עכשיו, זה בעצם הסיבה מדוע שתנועה של רצו, כמה שהיא נראית גדולה, היא לא זאת. היא לא זאת. אז זה האמיתי מתבטא דווקא בשוב. עכשיו, על פי הרעיון הזה, ובזה אנחנו כבר נסיים, רק נשלים את מה שכרגע הסברנו, אז מה אנחנו בעצם מבינים מתוך זה? שגם בעולם הגשמי, וגם בעולם הרוחני, יש בעיה של גדולים. הבעיה של הגדולים זה הרצון. אנחנו מבינים בעצם למה זה בעיה של גדולים. ואחר כך זה מתבטא בלשון הרע. והמושג לשון הרע זה דיבור על המציאות. ההתמרמרות על המציאות. ראיית, ולמה? כי אתה נמצא בתנועה של התעלות. בין אם בעולם, או בין אם בבחינה רוחנית. כי כמה שאתה יותר שואף לאור, המציאות כמו שהיא נראית יותר חשוכה, יותר חסרת ערך. אבל הדרך הזאת, הגדול הוא גדול, אבל לא באמת גדול. הגדול האמיתי מתבטא במי שמסוגל גם לעשות שוב. בזה שהוא עושה שוב, בזה שהוא יורד למטה, ובזה שהוא מסוגל להקשיב לקול של התינוק הבוכה, כמו שאמרנו מקודם, לתשומת לב, להקפדה, לנתינה, שם נמצאת גדלות יותר גדולה. איזה גדלות? זה לא גדלות של אור, את האור אתה משיג ברצו, אלא את הגדלות של המאור עצמו. עכשיו, על פי העיקרון הזה, אנחנו יכולים גם להבין שהרצו משאיר אותך לבד בכל התחומים. והתנועה הזאת שהרצו משאיר אותך לבד, זה הבדד יושב מחוץ למחנה מושבו. השוב מאפשר לך התחברות אמיתית. כל התחברות מחייבת הקטנה. כל התחברות מחייבת שאתה תקטין את עצמך ותיתן מקום לשני. זה, אתה לא יכול באמת להתחבר כשאתה מלא שאיפה. כי בזמן השאיפה, מה קורה מבחינה פנימית כלפי השני? אתה לא מסוגל לראות אותו. אתה מסוגל לראות רק מה? רק את עצמך. כי אתה עכשיו חייב להתקנות. אתה בתנועה הזאת למעלה, ולא משנה אם זה בעולם החומרי או בעולם הרוחני, בתנועה הזאת למעלה אתה לא מסוגל לראות את השני. לכן אתה נשאר בדד. בדד יש מחוץ למחנה מושבו. השוב מחייב הקטנה עצמית. השוב מחייב, זה בדיוק מלמעלה למטה, להתייחס לפרטים הקטנים, להקשיב למצוקה הקטנה, כמו שהסברנו מקודם, וגם את היכולת לצאת מהבידוד, הבדד ישב, לצאת מהבידוד, שכל יציאה מהבידוד מחייבת הקטנה, הקטנת עצמך, כדי לתת את המקום האמיתי לשני. אז כמובן, המסקנה הסופית צריכה להיות, שדווקא כשמתחילים ללמוד ולהתפתח, כאילו מתחילים להיות גדולים, צריכים, דווקא בזמן הזה, צריכים לדעת את הסוד הזה, שרצו ללא שוב, בסוף זה לא התכלית. התכלית נמצאת דווקא בתוך השוב. נעצור כאן. כן.
יש אנשים שאולי הם פעלו
בהתפתחות, והם גם כן לדברים על שוב. גם, לא שמעתי את ההתחלה.
אנשים שהם לא בהתפתחות,
איזשהו,
לא בשאיפות גדולות, ועדיין הם...
כן. כן, יש עוד ביטוי שמובא שהלשון הרע בא מגסות הרוח. גסות הרוח זה גם גבעות, אבל זה גבעות מאוד נמוכה. אנחנו הסברנו את הגסות הרוח העדינה, שזה בעצם הביטוי. אבל אם יש בן אדם, אותו אדם שמדבר רע על כולם, אם תסתכל פנימה, הוא לא גדול, הוא לא מתפתח, אבל הוא חושב ומרגיש את עצמו אולי יותר גדול מכולם. ולכן הוא מרשה לעצמו לדבר כל הזמן, לדבר כל הזמן את אותם דיבורים. זה באמת לא מתוך תהליך של התפתחות, אבל מתוך דמיון של גדלות. אבל, זה היה השלב היותר נמוך של הדבר, שהוא גם נראה אותו דבר, וזה בעצם הבעיה היותר בוטה. הבעיה האמיתית, שהיא יותר קשורה עם הסוד הזה של המצורה, זה הרמז הדם, כמו שהסברנו מתחילת השיעור, זה הבעיה שאתה כן בתנועה חיובית. אתה בא בשאיפה אמיתית. השאיפה שלך היא נכונה וטובה. אבל תוך כדי התנועה של השאיפה הנכונה והטובה, אתה כל מה בתנועה למעלה, ואתה מתנתק מהלבושים. לבושים בכוונה מהדיבור, מהכלים. כאילו הכלים נהיים חשוכים, בגלל שאתה בתנועה למעלה, כמו שהסברנו היום. כן.
בעצם לפעמים רואים אנשים שמאוד מקסים להשיג ולעשות ולעשות, וזה דווקא נובע ממקום שהם לא יכולים לא להיות עם האחר ולא להיות עם עצמם.
אותו דבר.
לא, אבל
לא להיות עם עצמם פירושו.
זה בעצם כאילו זה לא...
הבדד מבטאת מה הוא בעצם כל הזמן לבד. ולמה הוא לבד? כי גם עם עצמו לא יכול להיות. כי מה זה הלבד כאן? הלבד כאן פירושו שאין לך השלמה, לא עם עצמך. אם יש לך השלמה אמיתית עם עצמך, אתה גם מסוגל להשלים עם השני, להיות לידו. אם אין לך השלמה עם עצמך, אתה לא יכול להיות עם עצמך, אז מלא אתה בתנועה, אתה גם לא יכול להיות עם השני. זאת אומרת, יש משהו פנימי שאותו אחד שכל הזמן רודף, כי הוא לא יכול להיות עם עצמו, זה בעצם, הלא להיות עם עצמו, זה גם לא להיות עם השני, זה הולך ביחד. כי אם הוא עם עצמך, אדם שהוא שלם עם עצמו באמת, יש לו מקום, זה נקרא שוב, יש לו מקום גם לשני. אדם שעם עצמו לא יכול להיות, זאת אומרת שהוא לא שלם עם עצמו, אז הוא מחפש את עצמו בחוץ, כי עם עצמו הוא לא יכול להיות, כי הוא תמיד מרגיש את החיסרות. באמת כל הרצו, זה כמו שתיארתי את זה מקודם, זה מין חלל פנימי בתוכך.
זאת כל הפנימי.
להרגיש, לא, פה זה להרגיש בצורה ברורה מה המשמעות כאן, שאתה מנותק מעצמך ומהאחרים.
כדי שהוא יפגוש את עצמו שם?
לא, כדי שהוא יקבל את התודעה, שירגיש את החיסרון בזה שהוא עם עצמו, ויבין שאין ברירה אלא לשוב אלא למטה. אין ברירה אלא, אתה לא תוכל להיות באמת, שיהיה לך טוב, אם לא תהיה מתחבר בצורה טובה, אל עצמך ולאחרים. יש בזה כמה דוגמאות כזה בתנך, למשל על בן עזאי כתוב, שהיה בתנועה של רצו ללא שוב. בן עזאי. ככה מובן, שהיה חכם מאוד מאוד גדול, מוזכר הרבה במשניות, אבל הוא היה בתנועה כזאת של רצו ללא שוב, באמת הוא לא התחתן, והוא חי לבד, והיה סיפור שלנו, עוד שהיה אדם מאוד גדול. אבל זה היה נשמה של תור, תור זה רצו ללא שוב.